שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה אתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר קודם כל על אם לילדים חסר חלבון והם לא רוצים לאכול שום דבר שקשור לחלבונים, איך אפשר להכניס להם חלבונים לתזונה בכל זאת, ושאפילו יהנו מזה. חקלאי השבוע שלנו, היום נדבר עם יוכי גדש על תפוחי אדמה לקראת הלביבות של חנוכה, נדבר גם על כמה קלוריות יש בלביבות תפוחי אדמה, נדבר על אוכמניות, מה יש בהן שהן כל כך בריאות ואפילו עוזרות לנו לשרירים של יציבות ושיווי משקל. ננפץ מיתוס, האם סוכר חום או סוכר קוקוס באמת יותר בריאים מסוכר לבן? נדבר גם על רוטב סויה, האם הוא מכיל ערך תזונתי כלשהו? ויהיה לנו מתכון מושלם ללחם עדשים, צ'יה וטחינה. לחם חלבון מהמם, טעים וסופר מסביע. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו ודף הפייסבוק של הרדיו שלי, לשתף את הלייב של השידור, לשלוח גם שם שאלות. אוקיי, הפקה היום, מאירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, גיא רביב, ועורך הפייסבוק, איתי ניקסון. אוקיי, אז היום אני רוצה לפתוח האם חסר לילדים חלבון בתזונה, שזו תופעה מסתבר יחסית נפוצה. הם רוצים לאכול יותר ממתקים, יותר חטיפים, יותר פסטה, יותר פתיתים, יותר לחם, יותר מאפים, ואולי קצת פחות דברים מזינים. וחוסר חלבון גורם לפגיעה בגדילה ובצמיחה, לפגיעה בבניית העצמות, לפגיעה בבניית השרירים, פגיעה במערכת החיסון ולזה שנדבקים יותר במחלות. נכון שזה תלוי בעיקר בנו, ההורים, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לאיזה תזונה אנחנו מרגילים אותם, אבל מה קורה אם הם לא מוכנים בשום אופן לאכול, למשל, ביצה קשה, או גבינה, או אוף. אז הנה כמה רעיונות. אבל קודם, בואו נסכם כמה חלבון בכלל צריך, אז זה משהו שהוא שונה בכל גיל, זה מאוד משתנה. למשל, סתם דוגמה, שימו לב שילדים בגיל 2 עד 3, כמובן לא קשור לכמות הפעילות הגופנית, הגובה, המשקל וכל איזה ערכים ממוצעים, צריך 13 גרם חלבון ליום, גיל 4 עד 8 בממוצע, 19 גרם חלבון, גיל 9 עד 12 זה קופץ ל-34. אז איפה יש את החלבון הזה? 7 גרם חלבון איכותי מאוד מאוד כבר יש בביצה. יוגורט, נגיד ממוצע, תלוי אם זה מעדן חלב ממותק או לא, בוא נגיד בין 4 ל-10. מנה של שניצל קטן, 25 גרם. כלומר, לא קשה לקבל את זה, אבל חייבים שזה יהיה כל יום בתפריט. אם הילד לא רוצה, למשל, ביצים, אפשר להכניס את זה במאכלי ביצים. הערך התזונתי של החלבון נשמר בדיוק אותו דבר. בפנקייק, למשל, או ב, אני לא יודעת, מאכלים כמו שקשוקה, אפילו עוגה, אם רוצים לעשות איזה עוגה עם מתכון בריא. אבל למשל, פנקייק יכול להיות דרך מאוד מאוד קלה וגם מהירה להכניס ביצה לתפריט. אני זוכרת שעשיתי את זה כשילדים שלי היו קטנים. לוקחים כף אחת של קמח מלא, כף קדושה, קצת אבקת אפייה, כפית קטנה, שזה לא כזה נורא, של סוכר או דבש או סילן, ואת הביצה. מערבבים, יוצא תערובת אחת סמיכה כזאת, וממנה עושים פנקייק אחד. אפשר לפזר על זה טוטים או פירות יער, איזשהו קישוט נוסף. הילדים מאוד נהנים, הם אפילו לא יודעים שהם אוכלים ביצה שלמה. מבחינתם הם אוכלו פנקייק. ושוב, הערך התזונתי של הביצה ומבחינת איכות החלבון, הכל נשמר. מוצרי חלב. אין בעיה עם גבינה צהובה לילדים, יש שם המון 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 סידן, את הקטע של שומן רווי, שוב אני חוזרת, צריך לחשב את כמות השומן רווי שאוכלים למשך היום כולו, לא עושים, אוי, שומן רווי פר גבינה צהובה. מה שיש בפרוסה אחת של גבינה צהובה זה לא משנה, מה שמשנה זה מה אוכלים במשך כל היום מבחינת שומן רווי. ואם לוקחים פיתה מקמח מלא למשל, שמים פרוסת גבינה צהובה, רסק עגבניות, קצת זיתים או תוספות אחרות שילדים אוהבים, זה בסדר גמור, בתור פיצה בריאה אין עם זה שום בעיה לארוחת ערב. גם לגבי השניצלים, הבעיה איתם זה שזה מטוגן, ושמן מטוגן שהוא מטוגן הרבה זמן, כמו שקורה עם הסופגניות של חנוכה, אז מתחילים להיווצר בו חומרים שהם מזיקים לבריאות. אז אפשר לנסות, לעשות שניצל אפוי, אותו מתכון, לרסס בספרי שמן, לשים בתנור, לא לפסול את זה, לנסות, יש סיכוי שהילדים יתרגלו לטעם הזה, ואז המתוגן יהיה להם אפילו לא טעים. גם הבחינה הזאת, אותו חלבון, בדיוק כמובן, אני מזמינה את כולם לנסות ולשתף בפייסבוק. אוקיי, אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו, אני רוצה לדבר לקראת חג החנוכה, על תפוחי אדמה ועל לביבות תפוחי אדמה, וקודם אני רוצה לענות על השאלה שהיא בהחלט תוביל אותנו לנושא, מה עדיף לאכול תפוח אדמה מבושל או אפוי? והתשובה היא אפוי, למה? כי בבישול של תפוחי אדמה, חלק מהשלגן שיש בכמות מאוד גבוהה בתפוחי אדמה עובר למים. ואז אם שופכים את המים, נגיד אם אני רוצה להכין פירה או משהו, אז אני בישלתי, יש מלא מים בסיר, שפכתי אותם ואז הכנתי את הפירה, נכון? אז שפכתי את המים יחד עם האשלגן, והפסדתי את האשלגן, שחשוב דרך אגב לויסות לחץ הדם. באפייה זה נשאר ולא עובר לשום מקום. עכשיו מה? גם בתיגון זה נשאר ולא עובר לשום מקום, אין שם המים של בישול. אבל בתיגון נוסף גם הקלוריות של השמן, ובתיגון כמו של סופגניות, זה לא נכון לגבי לביבות, כי זה תיגון קצר יחסית. אז בתיגון, ככל שהחימום ארוך יותר, נוצרים בשמן חומרים לא טובים. אז זה יתרון של לביבה לעומת סופגניה. מה שחשוב מאוד לשים לב, שגם פה יש אופציה ללביבות אפויות, ההבדל הוא, לביבה אחת מתוגנת 200 קלוריות, לעומת 20 קלוריות בלבד בלביבה אפויה. עוד משהו שאני רוצה לסגור, זה האם אפשר לאכול תפוח אדמה בסוכרת, כי ידוע שלתפוח אדמה יש אינדקס גליקמי מאוד גבוה, התשובה היא, אפשר בהחלט, למה? כי האינדקס הגליקמי הגבוה הוא רק אם אוכלים תפוח אדמה לבד לגמרי, רק תפוח אדמה לצלחת, בלי ירקות, בלי יופי, כלום. האם זה קרה למישהו מכם שאכלתם רק תפוח אדמה? סביר נניח שלא, אבל אם כן, אז באמת יש לזה אינדקס גליקמי גבוה, אבל ברגע שמשלבים אותו עם עוד המון 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 מרכיבי מזון נוספים, כמו עוף שזה חלבון ושומן, כמו סלט שזה סיבים תזונתיים, אז האינדקס הגליקמי, כל המשמעות שלו מבוטלת לגמרי, ואין שום בעיה לאכול תפוח אדמה גם בזמן סוכרת. אבל אני רוצה ללמוד עוד על תפוחי אדמה, אני רוצה לדבר עם יוכי גדש, מגדל תפוחי אדמה. שלום יוכי.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
מאיפה אתה בארץ?
אני ממושב דקל, מגדל תפוחי אדמה של קיבוץ עין השלושה, כבר 30 ומשהו שנים.
ותגיד, זה הולך לפי זנים של תפוחי אדמה, שזה הכל, אתה מגדל את כולם?
תפוחי אדמה יש כ-2,000, יש סך הכל 3,000 זנים, כ-2,000
בגידול. מה אתה אומר?
לא בארץ.
מה יש בארץ?
בארץ מגדלים לצריכה של השוק המקומי כ3-4 זנים לבנים או צהובים. כשאני אומר לבן או צהוב, זה או הקליפה או הציפה, הבשר של התפוח אדמה.
מה זאת אומרת? כאילו אני נתקלתי באיזשהו מקום בתפוח אדמה סגול, לזה אתה מתכוון לזנים אחרים?
לא.
אז מה זה זה?
סגול זה בסדר, זה נראה יפה.
כן, מיוחד.
גימיק, כן.
גימיק, בדיוק, גם לדעתי.
כן. אחרי שהוא מתבשל, הוא גם לא נראה כל כך יפה כבר.
כן.
כן, ויש שלושה זנים עיקריים של תפוחי אדמה עם קליפה אדומה.
מה זה? זה נראה כמו בטטה, אבל בצורה של תפוח אדמה?
לא. זה תפוח אדמה לכל דבר, נראה כמו תפוח אדמה, אבל קליפה אדומה יותר לא כתומה כמו בטטה.
אבל, אבל נגיד אם אני קונה תפוח אדמה, אז, יש, אז אני צריכה לחשוב מראש למה המטרה שלי, כאילו אם אני מכינה את זה לתנור או לפירה או לצ'יפס זה משהו אחר?
קודם כל כן, לתפוח אדמה יש, צריך להתאים את הזן לשימוש. מי שקונה תפוח אדמה לא יכול לעשות את זה לבד, לזה קמו כמה חברות, בעיקר אחת, אני לא יכול להגיד שמות מסתובבים, נכון?
נכון, נכון. לא עדיף שלא.
שבמקרה אני שייך לזה, שעושים את זה.
להגיד.
דוד משה.
אוקיי.
עוזרת הנגב, כבר כמעט 20 שנה.
שמוכרים לפי מיועד לצ'יפס או מיועד?
שמוכרים לפי מיועד לתיגול, כן. לבישול או
אבל עשייה. אבל תכלס תשתיש רק שנייה, אני קניתי כמה פעמים תפוח אדמה רק בגלל שהם נראים טוב, ולא אכפת לי מה רשום על האריזה, ואני עשיתי מזה משהו אחר ויצא מצוין. כאילו לקחתי תפוח אדמה של צ'יפס, ואני לא עשה צ'יפס, אין שום סיכוי שאני אעשה צ'יפס, ושמתי בתנור ויצא לי מעולה.
אז היה לך מזל.
לא נכון.
כן, יש תפוחי אדם, אני אסביר את זה גם מבחינה, זה לא המצאה שלה.
זה אחוז הנוזלים.
לא רק, לא רק. נכון, כשמדברים את תפוחי אדמה, מדברים על ההופכי, על אחוז חומר יבש, זה כמות הסוכר. כמות הסוכר, תפוחי אדמה יודעים לנו, בין הזנים עם הסוכר הנמוך ביותר.
נמוך זה כמה?
נמוך, תלוי איך מודדים את זה, אם בסוכרוזים או זה יכול להיות נמוך זה מתחת ל-60 עד 90.
פחממות, אתה מדבר איתי, לא סוכר עכשיו.
לא, בסדר, שהפחממות נובעות מהסביקה
מ-60 עד?
כן, עד 98.
מה? אז רגע, אז אם זה 60%, אז השאר זה מים?
לא אחוז, לא אחוז, לא אחוז.
אז מה?
במדיד של זה, במדד של זה.
סבבה.
זאת אומרת, אנשים מכירים את זה, מי שעושה הרבה צ'יפס מכיר את זה, שלפעמים הוא מביא הביתה תפוח אדמה, הוא עושה צ'יפס ויוצא לו שחור, וסופג הרבה שמן.
באמת?
ויוצא, כן, בוודאי.
טוב, רגע, סיכמנו שאם מישהו רוצה לעשות צ'יפס, שיקנה תפוח אדמה של צ'יפס, אבל אם מישהו קונה תפוח אדמה לצ'יפס, אז הוא כן יכול לעשות מזה פירה.
כן, אבל, חלק יזנים שמאוד יבשים, יצא לו יבש מדי, יצא לו, חלקנו, רוב, הזנים היותר איכותיים הם יבשים.
זהו.
לפירה יתאים כמעט כל תפוחי אדמה.
אבל תגיד לי, אבל זה גדל כל השנה כל הזנים האלה, או שאני לא יכולה למצוא עכשיו?
בכל העולם מגדלים עונה אחת בשנה, קוראים את זה באביב.
אז עכשיו מה? עכשיו זה הכי מתאים לתיגון מה שיש?
רגע. מדינת ישראל, המדינה היחידה בעולם שמגדלים בשתי עונות. היום אנחנו בתפר שבין סוף עונת הקירור, תפוחי אדמה שנאספו ליוני, להתחלה תתחיל שבוע הבא, תפוחי אדמה החדשים שמגיעים גם בלי קליפה, תפוחי אדמה קליפים, כן? הפער ביניהם עוד פעם, בקירור אחוז הסוכר עולה דרמטי.
כן, שזה מצוין בעיניי.
מי שמכיר בתקופה הזאת, התפוחים הם לא...
אז רגע, אז מה מתאים אנחנו צריכים פה לתת למזינים טיפים, מה מתאים ללביבות? מה צריך להיות לי כתוב?
ללביבות מתאים זן לתיגון, שלא יחליט צבע. אם אנחנו זוכרים פעם, היו זנים לא איכותיים, היו מגרדים ללביבות, ומיד היה מחליף צבע, היה מתחמצן.
אוקיי.
בטח את מכירה את התופעה, בזנים של פעם. היום כבר לא.
תודה על המחמאה, כן, אני מלפני 60 שנה שעשיתי מלא לביבות, כן.
לא, כשאני אומר פעם, אני מדבר
על זה. לא, הכל בסדר.
מאז שהשוק התאים את עצמו, או החקלאים התאימו את עצמם לשימושים.
אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, רגע. אנחנו צריכים לשמור תפוחי אדמה בחושך, שלא יהיה להם קליפה ירוקה וניצנים, נכון?
חושך מוחלט.
מוחלט, מה אתה אומר? אז אפילו בתוך הבית זה לא מספיק טוב, אני צריכה בתוך הארון בבית.
לא, בבית בארון, עטוף בנייר אפילו.
מה אתה אומר?
כן, עטוף בנייר עיתון.
אחרת נוצרת קליפה ירוקה שמכילה חומרים רעילים, כולם צריכים לדעת את זה.
כן, והכי חשוב, לא שטוף.
לא שטוף, ברור. ואם יש ניצנים, לחתוך בסנטימטר מלמעלה.
זה כשמאמר שלים, כן, אבל לא יהיו ניצנים בצדעים.
אם שומרים בחושך.
כן, כן, כן.
הבנתי, יופ.
זה לא יקרה, ככה אפשר לשמור. עוד פעם, זה קצת קשה לקנות בחנויות ולשמור.
אבל רק שנייה, אתה אמרת לא שטוף, שאני מקבל את תפוח אדמה בוודאות, הוא עבר איזושהי שטיפה, כי זה בלי אדמה.
הוא שטוף. תפוח אדמה עם אדמה שאני אקח מהשדה, בתנאים המתאימים, לא בקירור, יכול להחזיק גם 8 חודשים.
הבנתי, וואו.
ותפוח אדמה שטוף, גם בתנאים הכי טובים, שבועיים גג.
הבנתי,
ברגע אוקיי. ברגע ששוטפים אותו, בעצם שוטפים את כל מה שמגן עליו, ומים כן. נכנסים עם חיידקים לתוך הנקביות,
ומתחיל
לחשב, כמו כל ירק אגב, מתחיל לחשב את קיצו לאחור.
יפה, טוב, תודה רבה, רבה רבה, יוכי גדש, למדנו המון. לכם. המון תודה, חג חנוכה שמח. תודה רבה. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. היום אני רוצה להמליץ לכם על אוכמניות. למה? אני קראתי על חומר שנמצא במחקרים שעוזר לשרירים הקטנים וליציבות שלנו בגוף, שרירי שיווי משקל, למנוע נפילות שיותר נפוצות בקרב מבוגרים ומשפיעות מאוד על איכות החיים. אז ברור שבשביל להגיע לשיווי משקל טוב בגיל המבוגר, צריך לעשות מלא תרגילים ולעמוד על רגל אחת, ויש מין בדיקה כזאת, כמה זמן אתם מצליחים לעמוד על רגל אחת בלי ליפול, ולפי זה אומרים לכם אם אתם בסדר או לא, זה רשום כאילו כמה שניות צריך, יש ממש טבלה מסודרת באינטרנט, אם תוכלו למצוא את זה. אבל אני רוצה לספר לכם על החומר הזה שנמצא באוכמניות, נקרא רזרבטרול, שהוא גם נמצא בקליפות של ענבים סגולים ובפירות יער אחרים. הוא נוגד חמצון עם פעילות מאוד מאוד חזקה. כל מי שרוצה את זה מסוכם, דרך אגב זה כבר בפייסבוק שלי. אז מה עושה הנוגד חמצון הזה? מפחית סיכון לסרטן בצורה מאוד משמעותית. מפחית סיכון למחלות לב, מונע דלקות, עוזר לרפא סימני סוכרת. הוא גם עוזר לקודד לאיזשהו חלבון בגוף שמאריך את החיים ודוחה מחלות זקנה. הוא משפר את תפקוד המוח ומפחית אלצהיימר, וגם משפר את זרימת הדם למוח, עוזר לשיקום פגיעות מוטוריות. ובתוך כל זה הוא גם עוזר לייצור תאי עצב חדשים שקשורים לתנועה ולשיווי משקל. אז אם תשלבו אוכמניות כל יום בתפריט, סביר להניח שלא תרגישו בשום הבדל בשיווי משקל בלי, אם לא תעשו תרגילים באופן יומי, אבל זה עוד יתרון שחבל לא להנות ממנו. מנת פרי של אוכמניות שאפשר לנשנש אחת-אחת ככה בכיף, אפילו מהקפואות זה אותו אורך תזונתי, 200 גרם, זה טוב גם, כן, נשנוש ביניים, גם בזמן דיאטה זה 100 קלוריות או קצת פחות, ומול מה ננשנש את זה? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, שלום מיכל קדוש.
היי, מה היה, מעניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
איזה סדרות ראית השבוע בשביל להמליץ לנו? או סרטים? טוב.
השבוע ראיתי שני סרטים שהם כאילו מאוד שונים אחד מהשני, אבל יש להם גם כזה דמיון שנגלה אותם.
אהה, אוקיי.
אז קודם כל ראיתי את מרים, או מרים,
שזה... מרי, מרי, אנשים יש להם חיפוש באנגלית.
כן, זה צודק, אתה נכון להתרגל לזה.
כן.
נכון. אז מרי...
מרי.
מביא את הסיפור של אימא של ישו, עכשיו...
ג'יזיס.
אני לא הכרתי את הסיפור.
גם אני, לא, ותכלס נראה לי שחלק גדול שם המומצא, והכניסו אלמנטים מהתנך, כמו להרוג את כל הבנים בהתינוקות.
זה נשמע קצת דומה, נשמע שאנחנו היינו המקוריים, ואני מודה שזה גם בהתחל לא עניין אותי, אבל גיליתי סרט מעניין.
נכון.
יותר עניין אותי, זה השחקנים הישראלים שם.
נכון.
שהם עשו את כל הסיפור, יש שם שחקנית ששמה נועה כהן, היא שחקנית צעירה ומאוד מבטיחה, שראיתי בכלל...
צעירה זאת הישראלית, אמא של ישו.
כן, 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 והיא מחזיקה תפקיד ראשי בצורה מעוררת...
נכון.
ובגדול, אני רק חיפשתי אותם, ונהניתי לראות אותם כאילו...
כן, סרט יפה.
מסלבים בתסריט כזה, כן.
רק שזה לדעתי, זה לא צולם בישראל בכלל, כל הנופים.
האמת שלא בדקתי, אבל...
אז אני הסתכלתי, איזה מין מדברים, מדבריות מלאות חול כאלה, אין לנו כזה, את כל הערי חול האלה.
יכול לראות כמו ראשון, אבל גם...
ישו בראשון.
מקומות מעבר לים, כן.
כן. נכון, סרט בהחלט מומלץ, עובר מהר גם, ויש שם את אנטוני הופקינס.
כמובן.
שהוא בן 80 ומשהו, 6.
כן, שהוא הורדוס.
הורדוס, בדיוק. נכון, גם יפה.
מעניין.
נכון.
לא, לא הייתי מגיעה לסיפור הזה בשום דרך אחרת כנראה.
כן, גם אני לא.
כן. וסרט שונה אך דומה זה דרור אדום, שהוא בכלל מ-2018, Red Sparrow באנגלית.
Sparrow. Sparrow זה דרור? לא ידעתי, חשבתי ציפור אחרת.
לא היה לי שום מושג.
גם לי לא. בגלל ג'ק ספארו שהוא ג'וני דויף, בדקתי את זה פעם.
האמת שזה, וואו, זה ממש מחזיר אחורה.
כן.
ופה נראית ג'ניפר לורנס, שהיא תמיד נהדרת.
נכון.
פעם היא כאילו בלרינה מוכשרת כזאת שנפצעת, ומחליטה להפוך לסוכנת ביון. כאילו
אהה.
מבגרת כזאת. וזה סיפור גם די קשוח, שבעצם יש שם את הסיפור של הריגול.
שמת לב מה על מוטיב חוזר בהמלצות הקודמות שלנו, שגם כן על ריגול וזה, זה יונים שחורות, יונה שחורה, שזה עוד פעם ציפור מסוימת, ועכשיו זה דרור אדום, וכאילו מה זה?
מעניין.
נכון.
הכרנו אותה מהסרט הראשון, אורבני חקיין, כל הסיפור הזה.
הבנתי.
כל זה מעניין.
כן, אז מומלץ, איך קוראים זה בנק? רד ספאר, אוקיי.
כן, דרור אדום, וזה גם סיפור מאוד מורכב, אבל יש בו הרבה דברים מעניינים, כי מה מביא בלרינה עכשיו להיות סוכנת, ולהיות הסוכנת הטובה ביותר, וגם ממש ממש...
וואלה.
וזה, ומה קורה כשפתאום הצד האמריקאי נכנס לתמונה, האם זה, אתה יודע, פתאום זה ישנה את מה שהיא חושבת,
כן.
פתאום מעניין, אם...
כנראה שכן, אם זה מה שאת אומרת. אבל תשמעי, את יודעת מה הבעיה עם הדברים המעניינים האלה? שאנחנו לוקחים לשנוש, מנשנשים, וזה פתאום נגמר, ואנחנו כל כך מרוכזים בסרט, שלא שמים לב למה אכלנו.
נכון, אז נראה לי שכדאי, אני אוכל להתארגן חוכמניות.
כן, תתארגן. מהממת. תודה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
מה יותר בריא? סוכר חום או סוכר קוקוס? משום מה שניהם נחשבים לבריאים יותר מסוכר לבן, למרות ששניהם מיותרים לנו בדיוק באותה מידה. למה סוכר חום נחשב יותר בריא מסוכר לבן? הוא לא תורם לגוף שום דבר, שניהם עשויים או מקנה סוכר או מסלק סוכר, שהם עוברים הרבה הרבה תהליכי זיכוך והפרדה שלא נשאר בהם כלום פרט למתיקות. אין ויטמינים, אין מינרלים, לא תורמים שום דבר, שום דבר. סוכר, אחד מהגורמים הכי משמעותיים לתחלואה של כל העולם המערבי, הסוכרת ברור, אבל גם מחלות לב, גם סרטן הכל. סוכר חום עבר באולי תהליך אחד פחות של זיכוך. יש בו טיפה, 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 טיפה מינרלים, אבל מה שתעשו, הוגה עם סוכר חום, אולי הטעם יהיה שונה, אבל זה לא הופך את זה להוגה שהיא בריאה, גם להוגיות, ולא שום דבר, מיותר באותה מידה, בדיוק. מה עם סוכר קוקוס? קודם כל הוא לא מיוצר מאגוז הקוקוס, אלא מפרחים של עץ הקוקוס, עושים מהם כזה דבש כזה, ומייבשים אותו, ואולי היתרון שלו בהשוואה לסוכר, שהוא לא נשטף עם כימיקלים, אבל גם אם הוא אורגני, זה הרבה 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 סוכר פשוט מיותר, ללא ערך תזונתי גם הוא, אם יש לו איזשהו יתרון שאתם מחפשים, אולי, זה רק מבחינת הטעם. גם בו יש טיפונת אשלגן ומגנזיום, אבל זה בכמויות ממש לא משמעותיות שאין לנו מה להסתמך עליהם. לסיכום, גם הסוכרים האלה מיותרים, ואף מתכון עם סוכר חום או סוכר קוקוס לא יהפוך לבריא בזכות החלפת הסוכר הלבן בשני אלו. יש לנו מאזין, מאזינה לקו, שלום.
שלום, 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 מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
מצוין, תודה על התוכנית המדהימה.
Thank you.
יש לי, אוקיי, שאלה ראשונה, כמה שאני אספיק. לגבי הנושא של מולטי ויטמין לילדים, את הרבה פעמים ממליצה למבוגרים לקחת.
נכון.
שזה יוצא נספג יותר בקלות וכולי. רציתי לשאול אותך, מה דעתך על אם לוקחים באופן קבוע מולטי ויטמין, נגיד שתי כמוסות כאלה במקום אחד? גם
תראי, כל הוויטמינים באשר הם מיותרים וחבל על הכסף אם את אוכלת תזונה בריאה. אם חסר לך משהו, כמו ב-12, את יכולה לקחת רק ב-12, את לא צריכה את כל המולטי ויטמין.
אני לא מדברת על מקרה ספציפי של...
לא, בסדר, אבל זה באופן כללי חבל לך על הכסף. זה רק שתדעי. עכשיו, נגיד שאת בן אדם מבוגר, ואת מחליטה שאת רוצה לתחזק, לא יודעת מה, לשפר טיפה את כמות הוויטמינים, כי את לא בטוחה שתוכלת, את עושה מאמצים נגיד, נדמה לך שתוכלת תזונה בריאה, ואת לא מקבלת את הכל, אז את צודקת בזה שהמולטי ויטמינים של הילדים נספגים יותר טוב גם אצל מבוגרים. אממה, המלצות שמופיעות לך על האריזה של הילדים, הן לילדים. אם את תקחי שניים או שלושה, אז את תגיעי לכמות שאת אמורה להגיע למבוגרים, וזה בסדר גמור גם. הרעיון הוא...
סיכון בזה של...
לא, ממש לא, אבל כדי...
מבחינת כל ה...
איזה... מה פתאום? כמה סוכר יכול להיות לך בכזאת התבלית, גם אם הכל היה שם סוכר? לא, אבל, בשביל להרוויח את היתרון של... ספיגה טובה יותר במולטי ויטמין לילדים, את לא יכולה לקחת את כולם ביחד, כי אז תקבור, תקחי אחד של גדולים, זה יהיה יותר בזול, וזה אותו דבר. צריכה להפריד. אחד בבוקר, אחד בצהריים, אחד בערב, אז זה יספג לך יותר טוב. נגיד. אוקיי. שתיים.
בזמנו אנחנו דיברנו, אתה מדברת הרבה על חלבון מלא. אני מבינה שנגיד חלבון סויה שהוא מלא, וחלבון בקר שהוא מלא, וחלבון ביצה שהוא מלא, הם כולם חלבונים מלאים, אבל זה לא אותו חלבון מבחינה כימית, מבחינת הרכב החומצות. אני פשוט שואלת לך שתגדלים...
מה המטרה בעצם אבל של השאלה?
המטרה של השאלה, אם אנחנו צריכים לגוון את סוגי החלבון, מאחר וההרכבים...
תראי, קודם כל ככה, שאת אוכלת... חלבון, את קוראת לזה מלא, זה לא, אני מבינה למה את מתכוונת, אבל פה ההגדרה היא הערך הביולוגי של החלבון, מתייחסים יותר למלא בתור דגנים, שזה כאילו עם הקליפה או בלי קליפה, את מתכוונת לכמה חומצות אמיניות יהיה שם.
אני מתכוונת לחומצות
נכון, אמיניות. נכון, עכשיו הערך הביולוגי זה... לא.
אבל אני מניחה, בעצם השאלה, אם ההרכב של החומצות אמינו שונה, זאת אומרת, מה
כן, החלבון כן, רגע, לביצה? בסדר, okay. עכשיו הרעיון הוא שאת את אוכלת חלבון שמקבל ערך ציון שונה על הערך הביולוגי שלו, וביצה קיבלה את הציון הכי גבוה, כלומר בה יש את החומצות המיניות בכמויות שהכי מתאימות והכי טובות לבניית שרירים, הגוף יכול לנצל אותם הכי טוב, בבקר זה מצוין אבל טיפה פחות מביצה, וסויה טיפה פחות מבקר וביצה. שזה יש בהם, אבל גם לפעמים זה בכמויות. סתם דוגמה, אם את רוצה להכין שתי עוגות, ויש לך בבית ביצה, קמח ושמן וסוכר, אבל יש לך רק ביצה אחת, את יכולה להכין פחות עוגות, ויש לך מלא קמח, מלא שמן, מלא סוכר. את לא יכולה להכין שתי עוגות, את יכולה להכין בקושי חצי עוגה, כי יש לך ביצה אחת, נכון? אז גם מה שמשנה זה הכמות. בסדר? עכשיו, שאני מתייחסת לערך הביולוגי של החלבון, ואני אומרת שנגיד, תאכלו את כל החלבונים האיכותיים, אני לא אומרת, תגוונו, בגלל החומצות המיניות. אני אומרת, תגוונו, כי במזון יש עוד דברים שמאוד חשובים. בסויה יש דברים אחרים מאשר בבקר. בבקר יש B12 ואבץ וברזל. בביצה יש דברים אחרים כמו לציטין, וגם יש אבץ, וגם עוד חלבונים אחרים שהגוף צריך. אנחנו לא יכולים להתייחס למשהו מנותק. אני לא אומרת, תאכלו את זה, כי יש בזה רק את זה, ואז אנחנו מתחילים לשוות. אפשר לשוות, אבל את עושה טעות, כי יש בזה עוד דברים. הגיוון הוא, כי במזון יש עוד דברים. את יודעת, נמצא פה מאחורי הזכוכית פרופסור קרסה, הוא פעם היה במחקר על תזונה יפנית, או שהמחקר היה אישי, או שהוא עשה את זה באופן, אני לא יודעת בדיוק, אבל התוצאה הייתה שביפנים, בגלל שהם אוכלים המון דברים קצת על הצלחת, אז הם מקבלים יותר מאבות המזון, מאשר אם תאכלי רק אורז ואוף, נגיד, או רק שני דברים. ככל שאת מגוונת יותר, את תקבלי יותר דברים, ולכן שווה לך לגוון גם בסוגי החלבון.
הבנתי, זאת אומרת, זה לא בגלל הרכב החלבון המלא, אלא כל מה שמסביב.
נכון, ברגע שאת אוכלת חלבון שהוא איכותי, אני לא אומרת מלא, אז
למשל,
עדיף
כן.
לך גם בצע, אז יונה. לגוון בסוגי החלבון בגלל דברים נוספים שנמצאים שם, ולא בגלל חומצות המינו שבסוף את יכולה.
אוקיי. רק עוד משהו קטן לגבי השלגן.
אפשר מהירה עוד משהו קטן? כן. אוקיי, כן.
אוקיי. איך יודעים אם יש עודף השלגן? זאת אומרת, הכוונה אם...
בתזונה בטוח יש לך עודף השלגן אם את אוכלת הרבה ירקות, אבל זה אמור להיות מופרש מהשתן. אם יש לך בדם, אז את יכולה לדעת את זה בבדיקת דם.
זאת אומרת שאת לא, הלב לא יכול לסבול מעודף השלגן?
הגוף אמור להוציא את העודפים בלי בעיה בכלל, אלא אם כן בעיות, יש בעיות כליה או טיפול תרופתי כלשהו שמעלה את רמות השלגן בדם, ואז דורשים ממך לעשות תפריט שהוא מחושב השלגן. את יכולה לדעת את זה באמצעות בדיקת דם. אני כאילו, נגיד אם ההמלצה היא 4,000 אשלגן, יש סיכוי שאני מגיעה ל-40,000 מרוב שאני אוכלת מלא רק.
מה את אומרת?
כן,
אבל
כן.
אבל את פשוט מניחה שהכל מופרש, אז אין...
אני לא מניחה, אני עושה פעם בשנה בדיקות דם.
אוקיי.
כן.
אוקיי, יופי. אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
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 שלום, הצהריים טובים, דוקטור מאיה רוזמן.
אז את אשתו של המאזין, הבנו, אוקיי.
נכון, כן, כן.
שלום לאשתו של המאזין.
תודה, תוכנית כל כך מועילה לבריאות הציבור.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, השבוע שעבר דיברת על שום שמוריד קולסטרול רע, ורציתי לדעת על איזה דברים נוספים את ממליצה שמורידים קולסטרול רע. שאלה ראשונה.
זו שאלה הפוכה משבוע שעבר, שהשאלה הייתה מה מעלה את הקולסטרול הטוב, היום את רוצה...
נכון, זהו, בדיוק, ואת התחלתי עם זה, ואמרת שהשבוע נמשיך, אבל לי הייתה עוד שאלה, אז אמרת את זה, אני אדבר.
אוקיי, טוב שדיברת, כי שכחתי מזה, כן?
אוקיי, אז זאת, מה...
זה, אוקיי. אז קודם כל, רק שתדעי ככה.
כן.
אנחנו צריכים לנסות להוריד את הקולסטרול באופן כללי, ואז היחס של הקולסטרול הרע בתוך הקולסטרול הכללי יורד גם. להוריד את הקולסטרול הכללי זה גם כל מה שאמרתי כדי להעלות את הקולסטרול הטוב, שזה פעילות גופנית, יין אדום, אבוקדו, אגוזי מלך, צ'יה פשטן, כל מה שדיברנו שבוע שעבר. וגם הופיע נראה לי בפייסבוק שלי ובאונליין, כל הסיכום נמצא. בוואלה אונליין גם. אבל, נגיד, אם את רוצה עכשיו לנסות להוריד את הקולסטרול באופן כללי, ואז גם שירד לך הקולסטרול הרע, טיפול התזונתי אני מדברת, הכי יעיל, פרט להפחתה, הכי יעיל זה ירידה במשקל והפחתת פחממות בתזונה. אבל עוד משהו שאפשר לעשות ויש לו תוצאות מעולות, זה הוספת פסיליום. פסיליום זה סיב תזונתי של צמח, שנקרא, שלא ראיתי אותו בחיים ואף אחד לא ראה אותו נמשרת, פלנטגו אובטה. זה סוג של סובין כזה, שהוא נראה כמו סובין חיטה קצת יותר בהיר, והוא מגיל בטעם שלו בדיוק כמו הסובין חיטה אותו דבר, טעם אחר אבל אותו דבר מבחינת הלא טעים, והסיב הזה, הסיב התזונתי הזה, יש לו יכולת מופלאה ויוצאת דופן, בלספוח נוזלים. אם את מערבבת את זה בקערה סתם ורוצה להכין לך איזה לחמניות או מה, יש לי כל מיני מתכונים ונשאר לך בקערה ואת שפחת לה, לפני שזה התנפח, שפחת לה קיור, את חוסם, עושה לך חסימה בקיור, חד משמעית, זה קרה לי. לא ירד המים, בגלל ג'ל פסיליום שנוצר לי בפתח של הקיור. הוא מתנפח פי 30 בנוזלים. למה זה עוזר להוריד קולסטרול? כי הגוף, אחד מהדברים שהגוף עושה מקולסטרול, קולסטרול הוא חומר מוצא להרבה דברים חשובים. אחד מהדברים שהגוף מייצר מקולסטרול, זה חומצות מרה. הוא מייצר את החומצות מרה, כמו סבון כזה שמפרק לנו את השומנים שאנחנו אוכלים ו... עוזר לעיכול של השומנים, הוא עושה מזה חומצות מרה, חומצות מרה נגרות בכיס המרה, שאנחנו אוכלים משהו עם שומן, כיס הרמה מתכווץ, זה מופרש לתריסריון, ושם השומן מומס, ואז השומן יתקל. ברגע שתאכלת את הפסיליום הזה, הפסיליום מתנפח מחומצות המרה האלה, הוא תופס אותם, הוא מתנפח, הוא יוצר ג'ל כזה, שיוצא אחר כך החוצה בצואה, במעיים, את מרגישה גם את השינוי בפעילות המעיים, שאת השינוי במרקם של הצואה. זה גם עוזר להרבה אנשים נגד הצירות ונגד סרטן המעי הגס, זה בלי קשר. ואז הגוף אומר, אוי, איפה חומצות המרה? חסר לי. משהו הוציא אותה מהגוף. אז הגוף לוקח קולסטרול, מייצר מהם חומצות מרה חדשות. ואז עוד פעם למחרת אכלת פסיליום, עוד פעם הוא יספח את חומצות המרה האלה, ושוב פעם לגוף חסר חומצות מרה, והוא לוקח את הקולסטרול ויש לו שימוש, וככה יש ירידה ברמת הקולסטרול, כולל בקולסטרול הרע. זאת הדרך הכי, הכי יעילה, אני שוב חוזרת, זה לא לאכול קורסונים כל היום ושניצלים ובורקס ולאכול את זה, זה לעבור לתזונה נכונה, דלת פחממות יחסית, עם ירידה במשקל, כל מה שמעלה את הקולסטרול לגוף, טוב, חשוב לא פחות, ולשלב את הפסיליום הזה. בגלל ההשפעה של הפסיליום על המעיים, אני ממליצה להתחיל מכפית אחת עם כוס שלמה של מים, בגלל שזה לא טעים, יש לי מתכונים שאני אצטרך לזכור או לסמן לי איכשהו, לתת דוגמה למתכון ללחמניות פסיליום שבוע הבא, או ללחמניות קמח חדשים עם פסיליום שגם כן יש לי, בכל מקרה, או לשלב את זה במרק, או בסלט, או לערבב עם מים ולשתות מהר מהר כי זה לא טעים. כל מיני דרכים יש לשלב את זה. את תמצאי את הדרך שלך מתאים, להתחיל עם כפית אחת עם כוס מים, אחר כך לעבור לכפית בוקר, כפית ערב, ואם זה טוב, אז אולי אפילו לעבור לשלוש כפיות ביום, נגיד שתיים בבוקר, אחד בערב, או הפוך. ואחרי כמה חודשים, את אמורה לראות, חד משמעית ירידה בקולסטרול במידה מסוימת, כמובן, כל עוד את עושה את כל השאר. נאום ארוך מאוד.
אוקיי, תודה. ולגבי, יש לי קצת כבד שומני, ככה בדרגה לא נמוכה, אפשר להעלים את העניין הזה של כבד שומני? אפשר גם בתזונה או משהו אחר?
כבד שומני זה א', מה שאמרתי לך, ב', ירידה במשקל והורדת פחממות. אנשים שהם רזים והורידו פחממות, ירד להם כבד שומני.
אוקיי.
בסדר, תזכרי את זה, וזה בהנחה שאת לא שותה אלכוהול או דברים כאלה.
כן.
טוב, אז להוריד את הפחממות.
שאלה קטנה לגבי הפרוביוטיקה, אני פשוט קניתי פרוביוטיקה ואני לא יודעת...
טוב, אני אישית לא מאמינה בזה, אבל מאחר שנגמר לנו הזמן, אני מזמינה אותך לגבי הנושא להתקשר בשבוע הבא.
הרבה תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום, כל טוב.
שבת שלום. אנחנו רוצים להפסקה ממש ממש קצרה, שאחרי זה אני אדבר איתכם על הערך התזונתי של רוטב סויה, ויהיה לנו מתכון מה זה מושלם, ללחם עדשים צ'יה וטחינה לחם חלבון ששווה לכם להישאר איתכם.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת אני רוצה לדבר על רוטב סויה. כולנו יודעים שלרוטב של סויה שלסויה יש ערך תזונתי מצוין, יש בחלבון מאוד מאוד איכותי, החלבון הכי טוב מכל הקטניות, תחליף מעולה לטבעונים מבחינת כאילו במקום עוף ובשר, מצוין לבניית שרירים, גם לילדים מצוין. אבל מסויה עושים מלא מלא דברים. קודם כל אפשר לקנות את זה יבש, כמו גרגירי חומוס, להדפיח, לבשל, ואז אוכלים את זה. אפשר לאכול את זה טריק, כמו אדמה למשל. וגם עושים פתיתי סויה מיובשים, קונים את זה כזה, זה נראה קצת כמו בונזו כזה, עושים קציצות, שניצלים צמחים. פעם קראו לזה פתיתי שפע, היום קוראים לזה יובה. ויש גם את הטופו, כל אלה חלבונים מעולים. מפולי סויה עושים גם שמן סויה, שהוא שמן לא הכי משהו, משהו בכלל, הרבה אומגה 6, שהיא חומצה חיונית, אבל ברמה גבוהה היא לא טובה לבריאות, והיא גם מתחמצנת מהר, אז היא לא טובה לחימום. וגם עושים משמן הסויה, מהסויה, סליחה, את רוטב הסויה. מה הערך התזונתי של רוטב סויה? שימו לב, כלום, 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 רק טעם, והמון, המון, המון מלח. כף רוטב סויה רגיל, מכילה לעתים חצי כפית מלח. תחשבו שאתם עושים לעצמכם מנה של מוקפץ, מוסיפים כף אחת, לא צריך יותר מזה, כף אחת של רוטב סויה, זה כמו שהוספתם חצי כפית מלח למנה שלכם, זה המון, המון המון. יש רטבי סויה עם כמות מלח מופחתת, גם בהם יש כמות מלח ענקית. רגם, שימו לב, יש רוב ברוב רטבי הסויה, חומרים משמרים מסוגים לא רצויים. בקיצור ולסיכום, זה שהמילה סויה מופיעה על המוצר הזה, זה לא אומר שיש בו חלבון, זה לא אומר שיש ערך תזונתי, ברוטב סויה אין כלום, רק נזקים בריאותיים. אם אתם יכולים לעשות את המוקפץ שלכם עם תחליפים ובלי רוטב סויה, זה יהיה עדיף. יש לנו מאזין על הקו, שלום. הלו?
הלו.
כן, שלום, שלום.
שלום. דוקטור מאיה?
כן.
שלום.
שלום, שלום.
קודם כל להחמיא לך על תוכנית מצוינת.
Thank you.
כל יום שישי.
תודה, תודה. Thank you.
רק שאלה קטנה, אני עד היום לא מצליח להבין את הנושא הזה של תחליפי סוכר.
אוקיי.
אני הבנתי ממך שסוכלרוז הוא הכי בריא, בוא נגיד ככה.
הכי פחות מזיק.
מה את אומרת על זה?
אז בוא אני אנסה לעשות לך סדר כדי שכן תבין. כשאנחנו מדברים על תחליפי סוכר, אנחנו מחלקים את זה לכאלה שהם ללא קלוריות, שכנראה אתה מדבר עליהם, ועל תחליפים אחרים שהם עם קלוריות, שהם יכולים תמיד להיות יותר טבעיים, אבל לא בכך יותר מומלצים. עם הקלוריות זה אריטריטול, מניטול, קסיליטול, וגם אגאווה שדיברתי עליו שבוע שעבר, הסירופ וגם סירופ מייפל טבעי או סילן או דבש, כל אלה, אנחנו מדברים על תחליפי סוכר אחרים, ואתה מתכוון כנראה לאלה בלי קלוריות.
כן, בלי קלוריות.
אלה בלי קלוריות הם ברוכה תוצר מעבדה של בני אדם. חלק מהם נחשבים ליותר סינתטיים, כלומר הם עשויים מראש מחומרים שהם יותר דומים לפלסטיק בערך התזונתי שלהם, וגם גילו אותם באופן שגילו את הפלסטיק ברגע שהמציאו את הפלסטיקים הראשונים לפני 150 שנה. החוקרים במקרה, פעמיים זה היה ככה, גם בסקרין וגם בציקלמט, במקרה נגבו את הפה או משהו תוך כדי עבודה במעבדה, הרגישו שיש לפלסטיק שהם ממציאים ברגע זה איזה טעם מתוק, וקוראים לזה איזה שם, ומשווקים אותו בתור פלסטיק מתוק ללא קלוריות, כי הגוף לא סופג פלסטיק, הגוף לא משתמש בפלסטיק. הדברים האלה נמצאים בשימוש המון זמן, למרות שמתגלו כמסרטנים במחקרים בחיות, בחלק מהמקומות הם אסורים לשימוש, בחלק כמו בארץ הם מותרים לשימוש. החומרים הכי הכי גרועים זה שניים, סקרין וציקלמט, שהם חד משמעית פלסטיק מתוק. זה כמו שאתה תשתה קפה עם זה, זה כמו שתשתה קפה, שהרבבת אותו הרגע עם כפית מפלסטיק, והכפית נמסה לך בכוס, זה אותו דבר. אין הבדל. בשורה התחתונה. אז בוא נתחיל אל סקרין וציקלמט. הקטגוריה השנייה זה אספרטאים, שהוא כביכול לא פלסטיק, הוא שני חלבונים, חומצה אספרטית ופנילאלנין, שהצירוף שלהם, שהוא לא נמצא בטבע, התגלה כמתוק. כל אחד מהחומרים האלה בנפרד כאילו לא מזיק, אבל ביחד, לפי ארגון הבריאות העולמי, לפני כשנתיים, נמצא כמסרטן, זה הממתיק העיקרי במשקאות דיאט ובזירו וברוב מעדני הדיאט, הוא מאוד מאוד נפוץ לשימוש, הוא לא פלסטיק, אבל הוא גם, אני אישית לא נוגעת בזה. הקטגוריה השלישית, שפה יש את הסוכרלוז, שכביכול עשוי מבסיס מולקולת סוכר, והסטיביה, שעשויה מצמח הסטיביה. נכון ליום, הם נחשבים ללא מסרטנים, כי לא היה אולי איזה מחקר או שניים בלבד, שחשבו שהם כן מסרטנים, אבל לא איזה משהו גורף שגרם לארגון הבריאות העולמי להגיד שהם לא תקינים. הם כרגע מומלצים. אממה, מה שאתה צריך לשים לב, שסוכרלוז זה חומר, וסטיביה זה חומר, שאתה קונה משהו, אתה לא יכול לדעת, נגיד אם כתוב לך המילה סוכרזית, או כתוב לך מרמולייט, או כתוב לך מתוק וקל, או כתוב לך כל מיני שמות של חברות, אתה לא יודע מה המוצר שאתה קונה, אתה לא קורא את הרכיבים. חברה סוכרזית יכולה לעשות לך מוצר מסקרין, יכולה לעשות לך מוצר מסטיביה, צריך לקרוא את הרכיבים. רוב המוצרים של סוכרלוז הם בסדר ולא מכילים רכיבים לא טובים. רוב המוצרים של סטיביה מכילים גם אריטריטול שהוא לא טוב, למרות שהוא לא פלסטיק, הוא נמצא כגורם לקרישי דם בתוך כלי הדם ולהתקפי לב. אז בגלל זה אני תמיד ממליצה על העדיפות הבטוחה יותר כסוכרלוז. כולם, כל הממתיקים באשר הם, גם היותר סינתטיים וגם הפחות, נמצאו כ... הם משפיעים על חיידקי המעיים בצורה לא טובה, ולמחקר בעיקר ישראלי אחד מאוד גדול שבוצע, הראה שזה עלול כולם, גם הטובים, לגרום לעמידות לאינסולין. אבל בוא נגיד שאם אתה מחפש משהו מתוק, עדיף לך סוכרלוז מאשר סוכר. עדיין אלה המלצות.
אני מבין.
עשיתי אני סדר?
לכיוון, כן, אני מבין ללכת לכיוון הסוכרלוז, נכון?
לדעתי כן. לדעתי.
אני למשל משתמש פה, אני לא יודע אם מותר להגיד, יש פה שקיות כאלה ששמים...
שקיות יש לכולם. שקיות יש צהובות, חומות, ורודות, אתה צריך לקרוא מה כתוב.
רשום פה סוכרלוז 1.7%.
בסדר. ומה?
והריקרול.
איך הגעת לסוכרלוז עם יצרה? אני לא ראיתי דבר כזה בכלל. רוב הסוכרלוז מכיל עוד דברים, אז אני מציעה להחליף את הסוג שיש לך. דווקא זה עם אריטריטול אתה מצאת, אני לא ראיתי בכלל שיש כזה.
אני מחזיק אותו עכשיו ביד.
בסדר, לא, אל תגיד. פשוט תיקח
אוקיי, לך... רשום רכיבים, אריטריטול ומלטים.
אריטריטול לא טוב. אבל יש מלא שזה סוכרלוז, למשל עם דקסטרוז, שזה אבקת סוכר סתם קצת לתת נפח. יש מלא. בסדר? אוקיי, תעשה אומר, משהו.
הוא חייב להיות סוכרלוז מלא, בקיצור.
סוכרלוז ואולי עוד חומר שהוא דווקא לא אריטריטול. בסדר?
הבנתי.
יופי.
בסדר, המון תודה רבה.
תודה דבר. לך, דבר. תודה לשאלה המעולה. תודה. ויש לנו מאזינה, שלום.
היה?
שלום.
אני חייבת, אני לא מוכנה לוותר.
אוקיי.
דיברנו ביום ראשון, אמרתי להפסיק סוטרי חומצה שאני לוקחת 4 שנים ואני אוכלת את זה בלי סוף. אני מיום שני בלי סוטרי חומצה בזכותך.
נו ו?
ואני מרגישה מצוין.
אני שמחה מאוד. אז רק נגיד ככה.
כל כך רציתי לפרגן לך.
תודה. איזה כיף לשמוע. רק נגיד ככה, סוטרי חומצה, כשיש היום המון סוגים של סוטרי חומצה בשוק, כמו מפרדקס, נקסיום וכו', נותנים הרבה פעמים לאנשים שיש להם חומציות יתר בקיבה. חשוב להגיד שהסוטרי חומצה הם פשוט סוטרים את החומצה והם לא מהווים טיפול. זה לא טיפול בבעיה שבגללה יש חומציות, אלא רק מונים את הכאבים שלפעמים יש עקב רפלוקסים וצרבות שהחומצה עולה למעלה, וגם אם יש כיב בקיבה, אז זה שאין חומצה בקיבה זה מאפשר לגוף יותר מהר לרפא את הכיב, יותר קל לגוף לרפא את הכיב כשאין חומצה בקיבה, אבל סוטרי חומצה בפני עצמם הם לא מהווים טיפול לבעיה. עכשיו מי שיש לו רפלוקסים שהם לא חומציים, אלא רק רפלוקסים, רק האוכל עולה למעלה, אז אין לו שום סיבה לקחת סוטרי חומצה, וגם
אותי הכילו הרופאים אמרו שאני צריכה סוטרי חומצה, ו4 שנים אני אכלתי סוטרי חומצה.
אבל למה לא?
את הסברת לי, החלטתי שאני הולכת בדרך שלך, והחלטתי שאני מפסיקה. זה נס.
איזה כיף.
אין לי סוטרי חומצה. תראי, היה לי כל פעם את הזה, הייתי רצה למזווה, לקחת, רע לי, שורף לי. מה זה, אני מרגישה טוב. קודם כל אני צמודה לתפריט שלך.
יופי.
ושנית כל, אין לי סוטרי חומצה.
אני שמחה, רבקה, איזה כיף לשמוע, אני שמחה.
היא עשית נס.
אני שמחה מאוד, רק שתדעי גם הרבה פעמים על חלק מסוטרי החומצה כתוב שזה לטיפול זמני ולא ל4 שנים.
אוקיי,
אז בלי קשר יצא טוב שניסית בלי, ואני מאוד 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 שמחה, איזה כיף.
כן, עכשיו אנחנו בשבוע הבא נדבר ונקבע לעוד שבועיים. בסדר? אני לא מבטרת עלייך.
טוב, רבקה, אנחנו נדבר. בחנוכה להיזהר מדברים מטוגנים לכולם, אני אומרת, זה עלול לגרום לחומציות דברים מטוגנים ולרפלוקסים וצרבות. יופי. תודה רבה, רבקה, תודה רבה. תודה רבה רבה רבה. עכשיו אנחנו עוברים למתכון המושלם, לחם עדשים וטחינה עם צ'יה. מישהי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק בשם רומי העלתה את המתכון הזה, אבל הוא קצת שונה, ואני החלטתי לשנות אותו, כי הבן שלי אמר שזה נראה כמו הוגה, אמרתי, אני צריכה שיהיה לזה יותר צבע של לחם, והתוספת של הטחינה איכשהו נתרלה גם את הטעם של קמח העדשים, וזה יצא טעים וקריספי בקליפה בזכות הצ'יה, וכאילו אני מה זה מרוצה, אז אני ממש ממליצה לכם, לחם שהוא במקום ביצה, נגיד, אם אתם רוצים, בבוקר מי שבתפריט חלבונים. לחם שהוא חלבון בעצם, אין בו, יש בו קצת פחממות איכותיות מאוד מהעדשים, אבל זה עדיין נחשב ללחם חלבון איכותי. לוקחים קמח עדשים כתומות, כפית מלח גס, שמתי שקית סוכרלוז, כף צ'יה וכפית אבקת אפייה, מערבבים. בסדר? את כל החומרים ושים. שופכים על זה 50 גרם טחינה גולמית מלאה, 4 ביצים, וזהו, שמתי, הרמבתי עם המיקסר כי יותר קל, שלא יהיה גושים. שמתי בתבנית English סיליקון, משומנת בספרי, אפיתי בערך 20 דקות 180 מעלות, יצא בערך 20 פרוסות, 75 קלורות לפרוסה, אם תחתכו את זה יותר רב, 15 פרוסות זה יותר 100 קלורות לפרוסה, אפשר לחתוך עוד יותר דק, ואז זה פחות. טוב, תודה רבה לכל מי שצפה והזין והשתתף, תודה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לגיא רביב ולאיתי ניקסון, אחרינו פרופסור רפי קרסו, שתהיה לכולם שבת שלום.